אנחנו בבבא בתרא דף זה א' עמוד א' המשנה. הקונה שני לונות בתוך שתי חברות, כן? אז לא פירטו אם הוא קונה את הקרקע, אבל בסתם הוא קנה את הלונות, הרי זה לא קנה קרקע. תנקם אומר, אז ההבנה היא שקנית את הלונות לפירות, זה לא, אין לו זכות לקרקע, כי אנחנו יודעים שהמינימום זה שלוש אילנות, זה מתי שזה נושב שיש לך שדה אילנות. אז אם קנית שדה אילנות זה עם הקרקע, שתיים זה רק אילנות. רבי מאיר אומר, קנה קרקע. טוב, הרשב"ם אומר בשלב הזה צריך להבין שרבי מאיר מחשיב שתי אילנות שדה אילן. אז במילא הוא קנה את הקרקע. הגדילו, אם הענפים שלהם גדלו לתוך השדה של השכן, אז אנחנו אומרים, שמה, אילו הייתי קונה את האילנות והיה לי את הקרקע יחד איתם, אז ממילא אני צריך להגביל את האילנות שלי לקרקע שלי. ברגע שאני קניתי את האילנות ואין לי זכות לקרקע, אז מה זה אומר? שאתה בעצם שיבטת את הקרקע שלך לאילנות שלי. אם שיבטת את זה, זה לא רק לטובת האילנות, להיניקה שלהם. אנחנו אומרים, אז שיבטת גם כן, שהענפים מתפשטים לתוך הקרקע שלך, בעיה שלך. אם ההבנה היא, הקרקע הוא לא שלי כי שיבטת את הקרקע, רק לטובת אילנות עד כל עוד שהם בחיים, אז גם לזה שיבטת את הקרקע. אז אומרת המשנה, לפי תנא קמא, אם הגדילו, אם שתי אילנות האלה, הענפים שלהם הגדילו, לא ישפה, הוא לא יכול לקצוץ את אילנות האלה שגדלו לתוך השטח של השכן. והעולה מן הגזע שלו, של בעל האילן, אני אומר, מה שצומח מהגזע, זה שייך לו, זה חלק מהאילן. אבל הוא מן השורשים, למרות שהאילן שלך, אבל מה שגדל מהשורשים בהמשך השדה, אם יצאו ממנו ענפים שבא לקרקע. כן? אנחנו אומרים, זה פתאום צומח באדמה מטר מהאילן. אז אני אומר, מאיפה זה יוצא? מהשורש של האילן, אז אולי זה שייך לבעל האילן? תשובה, לא. ואם מתו, אם האילנות האלה מתו, אין לו קרקע, אין לו זכות לנטוע אילנות חדשים, זהו. זה הזכות שהיה לו. קנה שלושה, קנה קרקע. ממילא, צריך להגביל את זה לקרקע שהוא קנה. הגדילו, ישפה. אם קנית שלושה אילנות, ההבנה היא שקנית בעצם שדה אילנות, וממילא, גם אם לא פירטת, אלא אם כן פירטת הפוך, הבנה היא שקרקע הולך איתם. שלושה אילנות זה כבר שדה אילנות, ואתה צריך את השטח לאבד אותם ולחוש סביבם ולדאוג להם. זה שדה אילנות, זה דורש את הקרקע שלו. הבנה היא שמכרת אותם עם אילנות. סתם מחר של שלושה אילנות ומעלה זה כולל קרקע. שתי אילנות לא כולל קרקע. עכשיו, מאחר והם קשורים לכמות קרקע, הגמרא עוד תדון כמה קרקע זה, הגמרא תאמר מלוא הרבס הלא חוצה לו, שיהיה מקום לעמוד סביב האילן לקטוף את הפירות, אז הגדילו מעבר לשטח של הקרקע, ישפה. ועולה מן הגזע ומן השורשים שלו, בעצם הכל שלו, כל האילן והקרקע שלו, ואם מתו, יש לו קרקע, יכול ליטה אילנות חדשים. משנה ברורה? גמרא. תנענתה. המשנה אומרת בביקורים, הקונה שני אילנות בתוך של חברו. אז הוא עכשיו רוצה להביא ביקורים, אבל במקרה ביקורים הוא יצטרך להצהיר שאלה הפירות מן האדמה שנתת לי, ואין לו אדמה שעכשיו נתן לו, אין לו קרקע עם האילנות האלה. אז המשנה אומרת, מאחר והוא רק קנה שני אילנות, אז הוא מצד אחד מביא, הוא מביא את הביקורים כהכרת טובה, או כן, יש לו מצווה להביא את הביקורים, ואינו קורה. והגמרא תדון בעמוד ב', הרי בעצם מה הבעיה שיקרה? הוא סך הכל אומר פסוקים, אז מה? שיקרה. שיקרה בבית המקדש. אבל המשנה אומר, לא, הוא מביא את הביקורים, והוא לא קורא את פרשת הביקורים. רבי מאיר אומר, מביא וקורא. זה רבי מאיר לשיטתו, שעל שתי אילנות אתה מקבל גם קרקע. אמר רבי יהודה, אמר שמואל, מחייב היה רבי מאיר אף בלוקח פירות מן השוק. רבי מאיר שסובר שאתה מביא ביקורים, זה לא בגלל רבי מאיר במשנה שלנו. רבי יהודה אמר בשם שמואל, רבי מאיר גם היה מחייב להביא ביקורים אם קנית פירות באילן שהוא לא שלך. אתה קנית את הפירות הראשונים מהאילן של השכן שלך או של השוק.
האבוקדו הראשון שיוצא אתה קונה, אז אתה מביא ביקורים, נכון? לא נכון, לא מביאים ביקורים לאבוקדו, זה שבעת המינים. אבל על התמרים הראשונים של העונה, על הזיתים הראשונים של העונה, צריך להתעורר, אמרת לי. אז על הפירות הראשונים של העונה, איך תזכרו שזה רק משבעת המינים? איפה אנחנו מזכירים ביקורים בתפילה כל יום? הפאה והביקורים. זה כשאנחנו רואים, אלה דברים שאין להם שיעור, צריך לחשוב איך שאנחנו קוראים את המשנה הזו, ביקורים, לא על תפוזים ולא על אבוקדו, אלא תמרים, זיתים, ענבים, רימונים, נכון? ביקורים, אנחנו קוראים את המשנה כל בוקר. אוקיי, חזרה לגמרא שלנו. אז רבי יהודה אומר בשם שמואל, מחייב היה רבי מאיר, אף לוקח פירות, גם אם הוא לקח את הרימונים מהשוק, הוא עדיין חייב להביא את את הביקורים. אומרת הגמרא, ממאי, מה המקור לדברי רבי יהודה בשם שמואל? מדקטני משנה יתרה. כי בעצם המשנה הזו בביקורים היא מיותרת. אם כל מה שהיא באה לומר לי זה שיטת רבי מאיר, שכשאתה קונה שתי אילנות, יש לך את הקרקע, את זה אני יודע מהמשנה שלנו? מחדי. תנא לי, יש לו קרקע, פשיטא דמביא וקורא. הרי שנינו כבר במשנה שלנו שכשהוא קונה שתי אילנות יש לו את הקרקע, אז ברור שהוא יביא והוא יקרא. אלא שמה מינם, מחייב היה רבי מאיר אף ולוקח פירות מן השוק. כן, רבי מאיר סובר לא צריך להיות קרקע בבעלותו, אם יש לו פירות חדשים מהאילנות של ארץ ישראל, גם אם האילנות לא שלו, הוא מביא וקורא. שאת הגמרא והכתיב, הפסוק שמחייב אותך במקרא ביקורים מדגיש אשר תביא מארצך. אומרת הגמרא, רבי מאיר לומד ההוא למאות חוץ על הארץ, והכתיב אדמתך. מקרא ביקורים מהפירות שתביא מאדמתך. עונה הגמרא, הוא לומד שזה למאות אדמת אקום. אם לאקום יש קרקע בבעלותו בארץ ישראל. והכתיב אשר נתת לי, במקרא ביקורים הרי הוא מצהיר מהאדמה, הגעת היום לשם, הוא מביא את המקרא ביקורים מהפירות מהאדמה אשר נתת לי השם. עונה הגמרא, כן די הפ לי זוזי וזב נבו. כמובן, אתה אפשרת לי לקנות את הפירות האלה, אתה נתת לי את הכסף. אז עד פה ברור, נכון? אנחנו ראינו משנה מביקורים, אמרנו המשנה היא מיותרת, אמרנו צריך להיות שהמשנה מלמדת היא שאני מביא ביקורים על, אפילו על פירות שאין להם אילנות, זה שיטת רבי מאיר. במשנה שלנו שיטתו שכשהוא קונה שתי אילנות הוא מקבל איתם את הקרקע, במשנה ביקורים הוא מביא ביקורים וקורא אפילו כשאין לו קרקע. בסדר, עכשיו אנחנו נתחיל סוגיה חדשה, נעצור לרגע. אומרת הגמרא, מה טיב רבה? הקונה אילן אחד בתוך של חברו, מביא ואינו קורא, לפי שלא קנה קרקע, דברי רבי מאיר. אז פה אנחנו רואים בצורה ברורה שהטעם של רבי מאיר זה האם יש לו קרקע או לא. זאת אומרת, גם רבי מאיר מסכים שאם אין לך קרקע, אם אתה קונה פירות בשוק, לא מביא. זה לא קשה רבי מאיר, רבי מאיר. זה קשה על הדיוק של שמואל בשיטת רבי מאיר. רבי מאיר לא אמר כלום. שמואל אמר, הוא מחייב אפילו בלוקח פירות מהשוק. יש קושיה, אז מה אתה עושה עם המשנה יתרה? אומרת הגמרא, תיובתא, זה באמת הוכחה נגד, והפסוקים שקודם אז דורשים. אמר לרב שמעון בן אליקים לרבי אלעזר, מאי תימא דרבי מאיר באילן אחד ומאי תימא דרבנן בשתי אילנות. אם אני לא קורא במילא, אז מה אני מביא? כן? מה שייך? איך אתה יודע שיש כזה מצב ביניים? תביא ואל תקרא. אז לפי רבי מאיר באילן אחד, לפי רבנן שתי אילנות, אבל מה המקור לזה בעצם? אמר לו, דבר שראשונים לא אמרו בו טעם, תשאלני בבית המדרש כדי לביישני. כן? אמר רבא, מהי קושיה? אז שורשים בנדקים שאלת רבי אלעזר, לא היה לו תשובה. רבא אומר, לא הבנתי מה השאלה, דילמה, רבי מאיר ואילן אחד ספוקי מספקה, לב רבנם בשני אילנות, ספוקי מספקה לו, אולי זה ספק, מספק, הם אומרים, תביא את הביקורים, יש לך מצווה דאורייתא, תביא. את המקרא אתה לא יכול לקרוא, כי מספק אתה לא יכול לקרוא.
זה ברכה שם? זה לא ברכה, זה רק מקרא, נכון?
פה, אתה שואל טוב עוד רגע, גמרא תשאל את זה. ומי מספקלה והקטני לפי שלא קנה קרקע דברי רבי מאיר? מה? רבי מאיר יש לו ספק כשאתה קונה אילן אחד, כשאתה קונה אילן אחד, האם אתה מקבל את הקרקע יחד איתו? רבנן, יש להם ספק, כשאתה קונה שני אילנות, האם אתה מקבל את הקרקע יחד איתו? אז מה קורה? ספק ממונה לכולה. מה מוצאים חברו עליו ראייה? כשחכמים אומרים לי, מחרת שתי אילנות, אנחנו לא ברור לנו אם הקרקע הולך איתו או לא, אז הקרקע ממילא נשאר אצלך, אתה המוכר, זה נשאר בידי המוכר, מוצאים חברו עליו ראייה, הקונה צריך להביא את הביקורים כי אולי הקרקע שלו, אבל הוא לא יכול מבחינה ממונית לקבל את הקרקע כי הוא צריך להוכיח את זה ואנחנו לא יודעים מה הלכה. אז אולי, אומר רבא, אולי הסיבה שאנחנו מביאים את הפירות זה כי יש ספק האם הקרקע שייך לך כשקנית שתי אילנות לפי רבנן ואילן אחד לפי רבי מאיר.
אז ספק, אז שניהם צריכים לבוא, מי יחזיק את ה...
אם יש ספק... רק מי שיש לו את הפירות. לילה אילנות יש לו את הפירות, אתה לא מביא ביקורים רק על הקרקע.
טוב, האילן הוא שייך לקונה, והקרקע ספק אם היא שלו או שלו.
זה התירוץ שרבא רוצה לתת. אומרת הגמרא, הרי כתוב במשנה שהסיבה שהוא לא מביא באילן, הוא לא קורא באילן אחד, זה לפי שלא קנה קרקע. אימא, כבר אומרת, אז בוא תתרץ, בוא תגרוס שם במשנה, שמה לא קנה קרקע. כן? נגרוס את זה בשמה. ולכו שתדעים עליו ביקורים נינו. אז הגמרא אומרת, רגע, אם הוא לא קנה קרקע, אז אין לזה דין ביקורים. אם אין לזה דין ביקורים, וכמה איל חולים לעזרה, איך הוא מביא את זה לעזרה? אם הוא לא חייב בביקורים, מה אתה פותר את הבעיה? אתה אומר, הוא יביא ולא יקרא. מי יתר לו להכניס את הפרות האלה לעזרה? יפה. נגמרה, אתם מקדיש לו. לא, הוא יעשה תנאי. כלומר, אם זה ביקורים, אני מביא את זה לבית המקדש בגדר ביקורים. אם זה לא ביקורים, אני מקדיש את זה שיקנו בשווי שזה קורבן. אומרת, רגע, אבל מה עושים עם הביקורים? אתה משאיר את זה לכהן אחר כך לאכול, והבאים החלינו, איך הכהן אוכל את זה אחר כך? אם אתה מקדיש מספק, אם אתם רוצים להסביר שלפי רבי מאיר אתה מביא את זה כשיש שתי אילנות, כשיש אילן אחד או לפי רבנם שתי אילנות, אתה מביא את זה כי ספק קודש, איך אתה מביא את זה למקדש? אתה אומר, אם זה באמת ביקורים, אני מביא את זה כביקורים, אם לא, אז אני מקדיש את זה. יופי, עכשיו הכהן מקבל ממך את הביקורים, איך הוא אוכל את זה?
אוכל, מה הבעיה?
לא, אם אתה הקדשת את זה לקורבן, אז יש זה קדושת דמים של בית המקדש.
מי קורבן?
הרי אתה, איך אתה מכניס את זה לעזרה? אתה אומר, אם זה לא ביקורים, אני מקדיש את זה, שהשווי שזה, בדק הבית יקנה מזה קורבן. מכוח זה אתה מכניס את זה.
כדי שזה לא יהיה חולין.
כדי שזה לא יהיה חולין בעזרה. אז עכשיו, איך הכהן אוכל את זה? כי זה ספק, אולי זה כבר יש זה קדושת דמים של קורבן. אומרת הגמרא, זה פריק לו. אחרי שהוא מביא את זה ועושה את הביקורים, אחרי שהוא עושה את תהליך, אז הוא פודה את זה. הוא פודה את זה ונותן לכהן. אומרת הגמרא, ודין מלאב ביקורינינו, וכמה אף כאילו הוא מתרומה ומעשר, מה אתה עושה עם תרומה ומעשר? אם זה ביקורים, זה פטור מתרומה ומעשר. אם זה לא ביקורים, אתה לא יכול להקדיש את זה בלי להפריש על זה תרומות מעשרות. אולי זה חייב תרומה ומעשר? אומרת הגמרא, זה מפריש לו, הוא מפריש. שואת הגמרא הבישת, מה תרומה גדולה יבלה לכהן? מסר שנינה מיבלה לכהן. מסר הנינה מיבלה לכהן אני. אין מסר ראשון דלוויו. למה אני יבלה? לא, אתה לא יכול לתת ללוי כי אולי זה ביקורים.
שאז זה חייב לך לכהן.
כן.
ספק שזה יהיה ביקורים, אז זה כן, אם תיתן
לביקורים. רק שנייה. אז הקושיה הזו צריך קצת פירור, אבל בסדר. אומרת הגמרא, דיאבלי לכהן. גם את זה, גם את המעשר ראשון, הוא יכול לתת לכהן. קרבלה זה בן עזריה, דתניה. תרומה גדולה לכהן, מעשר ראשון ללוי, דברי רבי עקיבא. רבי אלעזר בן עזריה אומר, מעשר ראשון, אף לכהן, אחרי שהלוויים לא הצטרפו עם עזרה לעלות מהגולה לבית שני, עזרה כנס אותם, ורבי אלעזר בן עזריה אומר, הכנס עדיין חל, ומעבירים את זה לכהן. רבי אלעזר בן עזריה עצמו היה כהן, דור עשירי מעזרא הכהן, כן, הוא היה דור עשירי מעזרא.
ידעתי שהוא מיוחס מבחינת דוד המלך, לא?
לא, רבי אלעזר בן עזריה הוא דור עשירי לעזרא.
זה הייחוס שבגלל לא מינו אותו להיות...
כן, כן, אז עזרא היה כהן, יש דעות שהוא אפילו היה כהן גדול. אז הגמרא אומרת, נלך בשיטת רבי אלעזר בן עזריה. אומרת הגמרא, רגע, לדילמה ביקורין הינו ובאו קריאה, אבל על הצד, אם אתה אומר שכל זה נובע מספק, אז אם זה כן ביקורים, אז הוא עדיין צריך לקרוא. אומרת הגמרא, קריאה לא מעכבת. אז הגמרא אומרת, רגע, מתי אני אומר שקריאה לא מעכבת? כשיכולת לקרוא ולא קראת, אז קריאה לא מעכבת. אבל פה אתה לא יכולת לקרוא, וזה הכלל, ולא, מה קריאה באמת לא מעכבת? ואמר רבי זרע, כל הרוי לבילה, בילה מעכבת בו, ושאינו רוי לבילה, בילה מעכבת בו. הכלל הזה, כל הכבוד. יש לו כלל. כל הרוי לבילה, הגמרא אומרת, שאתה יכול להביא מנחה, שאתה רוצה להביא בכלי אחד, אז אתה יכול להביא 60 מסרון בכלי אחד. זה אתה יכול להביא. אם אתה רוצה להביא 61, אתה צריך להביא בשני כלים. למה? כי הכמות שמן שאתה שם על המנחה זה לוג שמן. לוג שמן אתה יכול להרבב עד 60 איסרון. אחרי, ב-61 איסרון אתה כבר לא יכול להרבב את הלוג שמן. אז תביא עוד כלי. אז הגמרא אומרת, רגע, אבל ב-60 איסרון, איך אתה מצליח להרבב? הוא אומר, אתה יכול. גם אם לא עשית את זה, כל הראוי לבילה, מאחר וזה אפשרי שזה יקרה, אין בילה מעכבת. אז זה לא מעכב שאתה בפועל תרבב את כל ה-60 עם הלוג שמן. אבל אם יש לך 61 איסרון, ואז אין שום דרך שאתה תצליח להרבב את הלוג שמן לתוכם, כל שאין ראוי לבילה, אין מצב, אז בילה מעכבת. אז אתה באמת צריך להרבב, זה מעכב, ומאחר ואתה לא יכול, אז זה פוסל את המנחה. אז זה כלל בכל התורה כולה. אנחנו רואים את זה גם בסתם. לפעמים יש הפרדת שתי אותיות שאתה יכול לעשות. אז אנחנו רואים, כל הראוי לבילה, אין בילה מעכבת. יכול להיות שיהיו מצויות שנתיר לקרוא בספר תורה בשבת, מאחר ואתה יכול להפריד שתי אותיות. כל הראוי לבילה, אין בילה מעכבת. אנחנו אומרים את זה גם בתבילת אישה במקווה, שהמים לא צריכים להיכנס לפה, אבל אסור שיהיה חציצה בפה. למה? כי אם זה ראוי לבילה, זה ראוי שהמים ייכנסו לפה, אז לא צריך שהמים ייכנסו לפה. אבל אם יש חציצה בפה, זה מעכב. למה? כי אז זה לא ראוי לבילה, ואז זה מעכב. אז זה כלל בכל התורה כולה. כל הראוי לבילה, אין בילה מעכבת. אז פה, מה שייך, אתה הרי לא יכול, אתה לא יכול לקרוא את המקרא ביקורים, כי אתה לא יודע אם זה בכלל שלך, אם הקרקע שלך. אז מה אתה אומר לי, הקריאה לא מעכבת? מתי הקריאה לא מעכבת? קריאת מקרא ביקורים, שאתה יכול לעשות את הקריאה. פה אתה לא יכול. אז פה אולי הקריאה כן צריכה לעכב. אומרת הגמרא, לא, הוא עושה פטנט לפתור את עצמו מהקריאה. דאבי לוק רבי יוסי ברבי חנינה. דאמר בצרן ושגרן ביד שליח, ומת שליח בדרך, מביא ואינו קורא. צריך להיות שאותו אדם שבצר הוא זה שמביא, ואם הוא, יש שינוי באמצע, אז אי אפשר לקרוא. למה? מה הייתה מדכתי ולקחת והבאת עד שתהי לקיחה והבאה כאחד. צריך להיות אותו אדם. אם אתה מינית שליח לבצור או מינית שליח להביא, אז מאחר וההבאה והלקיחה הם לא אותו דבר, ולקחת מראשית כופרי אדמה כתוב פעמיים. למה כתוב ולקחת? מיותר ללמד אותי שמי שלוקח, מי שבוצר, הוא צריך להיות המביא. אז הבן אדם הזה שיש לו ספק האם הקרקע בין האילנות שייכת לו או לא, איך הוא יביא את המקרא ביקורים בלי לקרוא, הוא ידאג לכך שיש שליח שיביא את זה לירושלים, או שיש שליח שיבצור, ואז אותו אדם שבוצר הוא לא אותו אדם שמביא, וממילא הוא לא יכול לקרוא את מקרא ביקורים, הוא פותר את עצמו מהקריאה. אז זה הכל כדי להעמיד את התשובה של רבא.
הרי אנחנו שאלנו למה לפי רבי מאיר ולפי חכמים יש מציאות שאתה מביא ביקורים ואתה לא קורא. רבא אמר אולי מדובר שיש להם ספק אם אתה קונה את הקרקע או לא. אז כדי ליישב את השיטה הזו אנחנו עושים את כל הסלטות האלה להגיע למצב שזה יסתדר. אומרת הגמרא, אמר לי רב אחא בריה דרביביא לרב אשי, השאלה שנראה שואל כבר כל העמוד, מחדי פסוקי נינו לקרא, מה הבעיה? זה סך הכל פסוקים, תקרא. אמר לי משום דמחדי כשקרא. תירוץ ראשון, הוא אומר תודה על האדמה שנתת לי השם, אם אין לו אדמה אז איך הוא יכול לקרוא? זה נראה כמו שקר. לקרוא את זה בתורה אין בעיה, אתה קורא בתורה. לקרוא את זה כהצהרה כלפי הקדוש ברוך הוא בבית המקדש, דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי, אין מצב שהוא יעמוד שם ויאמר משהו שהוא שקר. זה כלל מאוד 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 חשוב, חבר'ה. מה?
זה תלוי עוד פעם בדבר הזה, אם הוא אומר שהוא קנה את הקרקע.
אבל כשיש לי ספק אם הוא קנה את הקרקע, אז אני לא יכול לתת שבח שהוא שקר. זה למה שחז"ל כל כך הקפידו בברכת מחיי מתים בשבחים, לא לומר שבחים שהם לא רלוונטיים. למה אני לא יכול לומר כל השנה משיב רוח מוריד הגשם? השם הוא כן מוריד הגשם. זה שבח שהוא שקר? זה צריך להיות רלוונטי שאני חש את זה. למה החז"ל שהם ראו את חובן בית המקדש באו והפחיתו, אמרו אני לא יכול לומר כל הגדול הגיבור והנורא, דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי. הקדוש ברוך הוא רוצה שבח שאנחנו מרגישים שהוא אמת, שמבחינתנו הוא אמת. כן? הלאה. רב משאר שברי דרב חי אמר, דילמתי להפגוינו מתרומה ומעשר. הסיבה שאתה לא יכול לקרוא ביקורים זה כי אנחנו הסברנו שהוא כן מפריש תרומות מעשרות. יבואו אנשים, יראו שהוא קורא מקרא ביקורים על הפירות שלו, הוא קורא מקרא ביקורים, הם יבינו שמצב כזה חייב בביקורים, חייב בביקורים פטור תרומות מעשרות, ואז זה יצא מחיוב תרומות מעשרות, אנשים יפסיקו להפריש וזה יסוד אורייתא.
מה שהם קונים הם לא יפרישו.
כן, עכשיו מה החילוק בין שתי התירוצים? איזה תירוץ הוא דאורייתא ואיזה תירוץ הוא דרבנן, או שניהם דאורייתא או שניהם דרבנן?
השאלה היא למה שהוא לא יקרא זה רק פסוקים. שני תירוצים, א' שזה נראה כמו שקר, שתיים שזה יבוא שהאם אדם יבוא ויקנה יראה שהוא מביא תרומה מדבר שהוא קנה, זה בא להפקיע תרומה מעשרת. תרומה מעשרת, תרומה זה באמת תורה.
כן, אבל זה נשמע גזירה. התירוץ השני זה גזירה שיבואו להפקיע מתרומות מעשרות, אז זה דרבנן. התירוץ הראשון צריך לעיין בו, האם הכלל הזה שדובר שקרים מחזיק כשקרא, לא כתוב שזה שקרא, כתוב שזה מחזיק כשקרא, האם זה דין דאורייתא, זה דין דרבנן?
דאורייתא, גם זה דין דאורייתא.
אתה בעצם פוטר אותו מפעולה דאורייתא. התורה אמרה לו לקרוא. עכשיו יש לו ספק, ספק הדורייתא לכאורה היה צריך להיות לחומרא. אני בא ואומר לו, אל תעשה את הספק הדורייתא הזה. האם זה מטעמים נימוקים דורייתא או נימוקים דרבנן? אני לא יודע. לי יש ספק בתירוץ הראשון. אני נוטה לחשוב שזה, בוא נאמר שהכלל של דובר שקרים לא ייקון נגד עיניי נראה לי הוא דין דורייתא, למרות שזה פסוק בתהילים. ובמקרה שלנו שכתוב מחזיק השקרא זה כנראה דרבנן. ככה אני מרגיש בסוגיה, אבל אין לי הוכחות לזה.
שקר תרחק זה לאו?
כן, אבל זה בדיני ממונות. מדבר שקר תרחק, אנחנו אומרים שזה בדיני ממונות. שמה טוב. טוב, נעבור לריא.